כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת כל נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה, ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה, יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום, 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. מאזינים לתוכנית מדברים מקומי, הסיפורים מאחורי החדשות בשרון, בהגשת דודי גליקו.
שלום לכם. כן, אנחנו בעוד שבוע של מדברים מקומי. שבוע שעבר היינו בהפסקה, קצת חופשה שלקחנו מעבר הים בלונדון בביקור משפחתי. נתחיל עם שיר, כי אני צריך לסדר פה כמה עניינים טכניים, אבל בכל מקרה יהיה לנו תוכנית מאוד מעניינת. יהיו לנו שלושה אורחים היום בשידור. האורחת הראשונה, האורחת שיצאה לטיול לפני מספר שבועות בהרצליה, סיוון. וסיוון גילתה בעצם אסון סביבתי ומנעה אותו. אחרי יעלה לשידור אורי קידר, פרשן הפוליטי שלנו, דבר על סקרים ועל שינויים בקמפיינים, ועורך הדין ירון שלומוביץ' על התחדשות עירונית באחוזה. נעבור לשיר ומיד אחרי זה יהיה לנו שיחה ראשונה.
התעטשת, העיר הייתה משהו בסט, נשים שלא אהבו טסט, היו לוקחות מונית ולא נוהגות.
למרות שלפי נתוני הסטטיסטיקה, נשים עושות פחות.
אבל סטטיסטיקה אף פעם לא דווקא בעיר הזאת.
בעיר הזאת לניידות המשטרה אין סירנות, אם היו מרוב מיגרנות לא יכולת לישון.
אין קליטה, ויש כל כך הרבה אנטנות, אנשים חוטפים סרטן כמו צוללן בקישון.
קר בעיר, חדולי הרחוב ושני, מנסה רחוב שמורים. להיות בתי כברות, ליתושים, שקט, צופה, ציור של איש בגיר
הכביש,
ובתוכו גופה.
העיר ספינה בניה למפרע, שעריה לחסדי רוחות שמיים, למורח, לאוחז קרות מזבח, לשוכח, הרחב, חולת ירח, כל העיר על אכבריה, שיקוריה והסתיו. כשתבוא לעיר הזאת, אל תבקש את גיבוריה, בקשך הקשרים למאבטח. ניסה, העיר פרוצה חושפת בפניך שדיה, 100,000 סרסוריה דוחקים, סבא לסבא.
בשערי העיר הזאת לא מאפיש הכביש, התואר נינג'ה לא דבק בין גבולותיה בצו, אפילו רובין הוד מלא בכוונות טובות לו בבא, אולי היה לי בבא על 40 שודדה. אף חתול לא הזדהג מול גלגליו של בית מובין, לא הסלין או מרי ג'יין, לא דאגו לאיש בבית. אם בחדשות הייתה אחת אפרילונין, אולי היה כמה אדם שהתרגש מקריפטונייט.
קר בעיר, חתולי הרחוב ושנים, פנסי רחוב שחורים, הופכים להיות בתי כברות ליתושים. שקט, צופה, ציור של איש בגיר על כביש, בתוכו גופה.
היספונה בניין מפריע שעריה לחסד רוחות שמיים לבורח לאוחז גם את מזבח לשובח על החף או לתירח כל העיר הלך בריאה שקורח לסתיו.
אתה הולך לשבת שם
עם גדור פנור
נגן סם, נגן
מצטער, לא אדבר, אני נוצר את לשוני
גיבוי עבר
ואני בכלל גנב כשעון
דאם, שם, אתה התקדם
מהרגע הראשון ידעתי, לא יצא מזה שום טוב.
ילדה קטנה היא לא כל כך קטנה עברו מאז כמעט 20 שנה מול בנייני ענה.
ועם האורחת הראשונה שלנו, שלום לסיוון מזר, מה שלומך סיוון?
אהלן, מצוין, תודה רבה.
יופי, אז סיוון מזר מהרצליה יצאה לפני שבועיים בערך לטיול, נכון?
כן, אפילו קצת פחות, נכון.
אוקיי, קצת פחות משבועיים לטיול. איפה יצא, איפה הטיול?
אני יוצאת עם הכלבה שלי כל בוקר לטיול, באזור של השדות של טס, ממש מאחורי הבית שלי, אני גרה בנווה אמן, וזה הגבול שלי עם הבית.
אוקיי, ומה את רואה שם כל יום?
זה אזור מלא מלא צמחייה, זה אזור שיש עליו תוכניות גרנדיוזיות ונמצא בבתי משפט, ולכן לא נוגעים בו כבר שנים רבות. בגלל שיש ספק לגבי רמת הזיהום בקרקע, אז זה אזור שיש בו כמויות של עצים, בתי גידול של בעלי חיים, ציפורים מאוד מאוד נדירות, להקות של דנים, קיפודים, זה ממש כמו איזה מין סוואנה קטנה. ככה זה נראה המקום הזה, וכמעט שלא מגיעים אליו אנשים. Okay. אזור פראי לחלוטין.
יצאת לטייל כמו בכל יום, ומה קרה באותו יום?
אז באותו יום שיצאתי עם הכלבה שלי, אני מיד, א', שמעתי את הרעש של הטרקטורים, אבל גם כשהגעתי ראיתי אותם. כבר ראיתי משהו כמו ארבעה טרקטורים, אחד מהם, אחר כך הבנתי שזה D9, כי זאת מפלצת, שפשוט מחסלים את כל השטח בצורה מאוד מאוד שיטתית ומסודרת, גורפים בדרך הכל, בלי הבחנה, חוץ מהאקליפטוסים שהיו שם, כל דבר נגרס לרמה של, זה היה נראה שמשטיחים את הקרקע לבנייה. ובאמוק, באמוק מוחלט של כאילו זה הייתה, זה היה כאילו תאוות הרס משוגעת, וזה הלך נורא נורא מהר. ראיתי אותם מחסלים מאות דונמים בטיל.
זה נשמע מפחיד מאוד. מה עשית באותו רגע?
האמת שכן. קודם כל, חשכו עיניים, ממש איבדתי דופק, נעמדתי, הסתכלתי, ואז הבנתי ש... האמת שמיד הבנתי שיש פה משהו שהוא לא מתואם, שהוא לא חוקי. זה לא יכול להיות ששטח כזה שלא אמורים לגעת פה עד הדיון בבגץ בדצמבר, נכנסים לעבודות כאלה כשברור שיש פה שאלה גדולה לגבי הזיהום של הקרקע, כשברור שאסור להזיז בו כלום, בלי תיאום עם המשרד לאיכות הסביבה. אני כבר לא מדבר על איכויות הטבע והנוף שיש לאזור הזה. מיד הבנתי שזה משהו שהוא מאוד מאוד מסריח. התחלתי קודם כל לשלוח הודעות לכל הקבוצות שאני נמצאת בהן, כי היום אנחנו כולנו נמצאים בהמון המון קבוצות של אנשים שהם פעילים ומעורבים, בטח בהרצליה יש המון כאלה, פשוט לא ידעתי מה לעשות, אז התחלתי לשלוח לכולם סרטונים, ובעיקר לקבוצות שבהן יש חברים במועצת העיר, כדי שיעזרו להגיע לעירייה, כי האמת שבהתחלה חשבתי שזה משהו שהעירייה עושה. ומשם התחיל להתגלגל כדור שלג.
אוקיי, שלג באוגוסט זה לא נורא, אבל פה השלג היה מלווה בהרבה אבק.
וגם לצערי לקח לו המון 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 זמן לכדור הזה להתגלגל הרבה יותר ממה שהיה אפשר, כי כשאני התחלתי לשלוח את הסרטונים, אני אמרתי לאנשים, תקשיבו, אנחנו לא נעצור את הטרקטורים האלה, תוך שלושה ימים אין פה כלום. אין פה שום דבר. גם הלכתי לאחד הטרקטורים ושאלתי אותו, אז הוא אמר לי, כן, אנחנו אמורים להוריד את הכל עד הגדר. עכשיו, מי שמכיר את השטח, בית ספר רמב״ם, בשכונת נווה עמל, זה הגבול עם רחוב ירושלים. הם התכוונו להגיע עם הטרקטורים עד לגדר, להוריד הכל עד לאזור רמב״ם ועד שדרות ירושלים. זה שטח מטורף. התחילו להגיע כל מיני פידבקים מאנשים, מחברי מועצה שניסו להבין אם זה העירייה עושה, לא העירייה עושה. בינתיים נגמר יום חמישי, חוסל שטח שלם. ביום שישי בבוקר, לשמחתי, הגיעו לשטח גם דנה אורן וגם רוני רומי, עמותת אחלה. כשהם ראו את מה שקורה שם, הם נדמו, הם היו מזועזעים, וגם הם בעצמם אמרו מה הסיבה? מי הגורם שעושה את זה? ומה הסיבה? לא אמורה להיות שום סיבה נראית לעין כרגע שעושים עבודות בכזה היקף נרחב. והדבר הכי מעציב היה שהתגובות מהעירייה היו פשוט, איך נגיד, בעדינות נפנפו אותי. כלומר, לא הייתה כוונה לתת מידע מוטעה. אבל התשובות...
הם לא הבינו שזה קורה? הם לא הבינו שזה קורה? או ש...
הם אמרו לי בהתחלה, כן, זה גיזום באזור של שביל האופניים, ואני אומרת, זה לא אזור האופניים, זה אזור אחר לגמרי. אחר כך אמרו לי, זה עבודות של מאיר צליה, מניחים קו תשתית. אני אומרת להם, לא, בשביל זה לא מחסלים כזה אזור.
זאת אומרת, אני רוצה לצאת אותך, כי הסיפור הזה הוא קצת פנטסטי. עבודות בהיקף עצום נעשות בשטח עירוני, ועיריית הרצליה בעצם לא הייתה מעודכנת עליהם.
לא הייתה מעודכנת בכלל, אחר כך הבנו שזה לא העירייה, וגם לא באמת, לא שלחה אף נציג שיבוא לראות בעיניים שלו. לא הרימו את העיניים מהמסך כדי לבוא לראות מה קורה שם, והדרמה הגדולה הייתה שמי שעשה את כל העבודה הזאת, שהתוצאה של היום זה שהעבודות שם נעצרו, זה תושבים של הרצליה. אנשים שפשוט התחילו לכתוב מכתבים מהמשרד לאיכות הסביבה עד המשטרה הירוקה, כולל כל הבורד של אלביט, כי בשלב מסוים הבנו שמי שעושה שם את העבודות זה אלביט, וגם את זה אנחנו התושבים הצלחנו לגלות, עד עיריית רמת השרון וראש העיר, ואת כל המערך המטורף הזה, זה אנשים פרטיים שהבינו מה קורה, הגיעו לראות בעיניים שלהם, התחילו לשלוח מכתבים, הפעילו את כל העולם ואשתו, וכשהבנו ביום ראשון, אמרו לנו, זהו, אלבי תבטיחו שמפסיקים לעבוד, ובזמן שאומרים לי שהם מפסיקים לעבוד, אני רואה את הטרקטורים ממשיכים לעבוד, הבנו שאם אנחנו לא נלך לשם ונעצור את הטרקטורים בעצמנו, הם ימשיכו לעבוד. כלומר, זה אנשים, זה ארגונים, שאין להם בעיה לקחת את החוק לידיים, אין להם בעיה לשקר, אין להם בעיה להגיד שזה בתאום, שיש להם אישורים, פשוט אין להם בעיה עם זה. והחלטנו ביום ראשון בערב, עמותת אחלה הייתה פה, ממש נכנסה לתוך האירוע עמוק, שביום ראשון, יום שני בבוקר, אנחנו הולכים לשם ומוודאים שבאמת הטרקטורים לא עובדים, כמו שהם הבטיחו לעירייה. מה אתה חושב שגילינו בשני בבוקר בשבע וחצי?
ממשיכים לעבוד.
עובדים עוד יותר מרץ, הם הביאו אפילו טרקטור נוסף. וכמו שאתה שומע, נכנסנו לשם השטח ונעמדנו מול הטרקטורים, והם דוממו מנועים כי לא הייתה להם ברירה. ורק אז מנהל העבודה של אלבי התארך לבוא לשטח. ואחר כך גם המשרד לאיכות הסביבה הבין שיש פה אירוע, ואז גם הגיע פדלון ו... ככה הייתה שם קצת נעומה בשטח, אבל את כל העצירה הזאת של הטרקטורים ותושבים שעשו בעצמם, ולא היינו נעמדים שם. ביום שלישי בבוקר היינו קמים למדבר.
אז בדיוק על זה אני רוצה לדבר איתך. את מרגישה שיש לתושבים או לאזרחים כוח אמיתי? שהוא הרבה יותר גדול מאשר בעבר? בזכות העירנות, בזכות הרשויות
החברתיות? הכוח הוא אותו כוח. מה שהשתנה זה שאנחנו הבנו שיש לנו כוח. וכשכל הזמן אומרים התעוררות, התעוררות, ההתעוררות היא בהבנה שיש לנו הרבה יותר כוח ממה שאנחנו חושבים שיש לנו, במיוחד אם אנחנו מתאחדים ומשלבים ידיים. ואולי הכאב הגדול זה גם ההבנה שאם פעם חשבנו שיש שומרי סף, ושומרי הסף זה החוק, ושומר הסף זה העירייה, ושומר הסף זה המשטרה, ושומר הסף זה העיתונות, ושומר הסף... כן, אז אנחנו היום מבינים שאנחנו שומרי הסף. אם אנחנו לא נבדוק מה קורה בחצר האחורית שלנו, ואם אנחנו לא נכתוב את המכתבים, ואם אנחנו לא נרים כל צעקה, ואם אנחנו לא נתאחד ונהיה פעילים ונהיה מעורבים, יגנבו לנו את החיים מתחת לידיים. אנחנו בעולם שהחוק כרגע הוא בגדר המלצה.
מצד אחד זה מאוד משמח שיש לנו כוח, מצד שני הציפייה שלנו בתור אזרח שישמרו עלינו, לא שאנחנו צריך לשמור על, על השלטונות, נכון?
אני כל כך מסכימה איתך, וגם הייאוש הגדול שלי בימים האלה, אני תבין, אני לא הפתקתי לבכות, זה נשמע כאילו היסטריה, אבל הייאוש היה שזה היה מין אלגוריה לדי-9 הזה שהולך ורומס כל דבר בדרך שחשוב לנו התושבים, וההבנה הזאת שכרגע, זה לא אמור להישאר ככה, אבל כרגע אין לנו ברירה, אנחנו לא יכולים לסמוך על מישהו אחר שהוא יהיה פעיל והוא יהיה מעורב, והנה תמיד יש את האנשים האלה שהם נלחמים אז הם יעשו את זה בשבילנו. יש לנו יותר מדי אתגרים כרגע בכל חזית שאתה מסתכל עליה, וכשאנחנו עובדים ביחד אנחנו מצליחים לעשות שינוי, אנחנו מצליחים לעצור D9, זה דבר גדול.
זה דבר ענק, אני בשבוע שעבר לא הייתי בארץ ועקבתי אחרי המאבק הזה מכפר קטן באנגליה על גדות האגם, וכאילו הדיסוננס היה מטורף, הייתי בגשם קל וראיתי אתכם איך אתם בחום הנוראי הזה יוצרים את הטרקטורים עם גופכם, והשבוע, לפני שבועיים או שלושה, לפני חודש ולפני שבועיים היה שני פיצוצים בנוף ים, והשבוע היה פיצוץ שלישי ברמת השרון, וזה קרוב לכם, שמעת פיצוץ שבוע?
זה מדהים, זה כאילו איזה תסריטאי בעולם היה מדמיין ששבוע אחרי שאנחנו עוצרים את כל העבודות שם מתרחש כזה אסון שיש בו גם פצוע קשה, כשאנחנו כל הזמן אומרים וכל הזמן צועקים, האזור הזה הוא פצוצה מתקתקת, צריך, אף אחד לא יודע מה יהיה שם בקרקע, אף אחד לא יודע מה תמון שם, אנחנו חיים פה, אנחנו לא יודעים מה מתוך הזיהום הזה נכנס למים שלנו, אנחנו לא יודעים מה מתוך הזיהום הזה הולך לאוויר, אנחנו לא יודעים איזה חומרי נפץ יש שם, איך בכלל, על זה אנחנו חושבים לבנות שם עשרות אלפי יחידות דיור ולשים שם אנשים שיגור שם, איך בכלל אפשר להזניח את הטיפול באזור הזה ולהזכיר אותנו ככה התושבים לסכנות. אז אתה יודע, זה כאילו מישהו מלמעלה כתב את התסריט, אני לא יודעת אם יש קשר בין מה שקרה שם לבין הפיצוץ, אבל זה סימן כל כך גדול לכולנו שאנחנו, כן, אנחנו צריכים להתעורר.
שהקשר הוא מודעות מאוד ברורה והבנה.
מודעות,
הבנה כן. הבנה שיש פה מסביבנו סכנות רבות שעד היום פשוט לא ידענו עליהן.
הגענו, אבל אתה יודע, למי יש כוח להתעסק בזה? אנחנו כל כך עמוסים וכולנו בהישרדות, אז מה, עכשיו מתעסק בטס, בסדר, זה נושא גדול, ותמיד זה, אנחנו תושבים, מה אנחנו לא יכולים? הנה, אנחנו יכולים. וזה הייתה עבודה של תושבים, הכל היה פה עבודה של תושבים, לא של אף אחד אחר, באמת. מי שהביא את היכולת, אגב, אחר כך גם הגיע נציג של המשרד לאיכות הסביבה לשטח, לעשות סיור בשטח עם נציג של עמותת אחלה, ואני רוצה להגיד לך, וזה בדוק, עמותת אחלה מלוות האירוע הזה, בעקבות מה שהטרקטורים עשו שם, כל הרשויות נחשפו לממצאים חדשים ומאוד מאוד מסוכנים, שהם לא ידעו שנמצאים שם קודם. זה דרמה גדולה, אני לא חושבת שאנשים עוד מבינים מה קורה פה בחצר האחורית שלנו, זה דרמה מאוד מאוד גדולה. ההיקף של הסכנה הוא יותר ממה שכל הרשויות מסביב חשבו.
שאלה אחרונה, לפני שאנחנו מסיימים, עד כמה המחאה החברתית של החודשים האחרונים שלה, 30 ומה שבועות האחרונים, השפיעה על בעצם רמת המעורבות שלך כתושבת?
אני תמיד יצור מעורב, זה גדול עליי לא להיות מעורבת, ועדיין, אני לא חושבת שאם המחאה הזאת לא הייתה, אני לא יודעת אם הייתי בכלל מאמינה שיש לי יכולת להפעיל פה אנשים ולעשות שינוי. כלומר, הייתי בוכה כל הסוף שבוע ומייללת לשכנים שלי אולי, אבל לא הייתי ממשיכה לצעוק במשך 3 ימים ולהפעיל את כל הקבוצות. עכשיו, צריך גם להבין, יש היום תשתית. יש תשתית של קבוצות וואטסאפ, יש תשתית של איזושהי אווירה, של איזושהי מנטליות, ובעיקר, בעיקר, בעיקר איזשהו שינוי תודעה. אנחנו נמצאים ברגע מכונה מהבחינה הזאת, אנחנו מבינים ברמת התודעה שלנו שיש לנו כוח, שאנחנו שומרי הסף, שאנחנו חייבים להיות אחראים על החיים האלה שלנו פה, מי בגדול ומי בקטן. ואם לא הייתי בתוך האירוע הזה שכל כך הרבה אנשים מסביבים כמוני, ולא הייתי מרגישה את מה שתמיד הייתי מרגישה, שאני לבד, שאני הלוחמת הזאת, היא היוצאת דופן, זאת שתמיד אומרים עליה שהיא לוחמת, פתאום יש כל כך הרבה לוחמות ולוחמים מסביב, ואם לא היה את זה, אני לא יודעת אם הייתי מעיזה או מאמינה ביכולת שלי ושלנו לעשות פה שינוי ולעצור. כל יום שאני מטיילת עם הכלבה שלי, ואני רואה את הטרקטורים האלה מעבר לגדר, הם עדיין שם מעבר לגדר, אני כל הזמן בודקת שהם מעבר לגדר, אני מזכירה לעצמי שמי שהזיז אותם לשם זה אנחנו.
אז סיוון מזר, תודה רבה גם על הרעיון, תודה רבה על המאבק, ואנחנו נמשיך ללוות את המאבק, וישר כוח, תודה.
תודה רבה לך שנתת על איזה פלטפורמה, ואני מזמינה אנשים באמת גם להצטרף לקבוצות שפועלות היום בהרצליה, ולקחת חלק ולתרום, ולהיות מעורבים. יש דיון גדול של בגץ בדצמבר על עתיד השטח הזה, זה מאוד מאוד יכריע את העתיד של כל הרצליה.
אז תודה רבה, סיוון.
תודה
שבת
לך.
שלום.
ביי, שבת ביי, ביי, שלום ביי. לכולם. ביי ביי. ביי.
מה שתתני לי אקח, מה שתתני לי אקח, ומה שלא יהיה אני כולי שלך. מה שחסר לי איתך, מה שחסר לי איתך, מה שחסר לי איתך, זה עוד חיים שלמים אני ואת עולם. אין מספיק זמן, אין מספיק זמן, אין מספיק זמן, מוקדם ואת עוד כאן. איך אנחנו שנינו בעולם, איך מפה לשם, איך זה שראית בי מה שעוד לא נולד. תן לנו עוד זמן, תן לחזור הביתה בלי לחשוב לרגע כל מה שעבד. מה שתתני לי אקח, מה שתתני לי אקח, מה שתתני לי אקח.
שלום לאורי קידר.
שלום שלום דודו.
מה שלומך, איך היה בים התיכון?
מדהים, היה פשוט מדהים.
הצלחת להתנתק, אני הייתי באנגליה שבוע שעבר ולגמרי הייתי מעורב, כאילו העולם היום מאפשר לנו לעבוד ולהיות מחוברים מכל מקום, אז ישבתי ועבדתי והסתכלתי. אתה הצלחת להתנתק?
אני הצלחתי להתנתק רק משום שהתקשורת בלב ים לא הייתה תקינה.
אוקיי.
ולא רכסתי כמה זה, אבל לאורך החופים בהחלט התקשורת הייתה מצוינת.
אוקיי. אז אשריך שהתנתקת קצת. התנתקנו, כמו שדיברנו, אני הולך לחייג מיד לאורי קידר שוב.
כן, העיר הזאת הדעמים טובים יותר, יפים יותר. ימים באים ידעת, אם רצחת לא ירשת.
ימים בהם אחוז הזכאים לבגרויות.
כן, אורי, אתה שוב איתנו?
כן, אני איתכם.
מצוין. אז אחד הדברים ששמתי לב, לפני שבוע פרסמנו סקר שערכנו. הסקר היה מאוד מאתגר, גם להכין אותו וגם לנתח את התוצאות, בייחוד בגלל המעורבות של הרשתות החברתיות, ונתח בין פאנלים סגורים לפאנלים פתוחים. וזה היה אירוע מאוד מאוד דינמי. ואז השאלה שעלתה, קמפיין בכלל זה אירוע מאוד מאוד דינמי. איך אנחנו בקמפיין, אתה בתור מי שניהל כמה קמפיינים בעבר, מה עושים? הולכים לפי תוכנית עבודה, או שאירועים כמו תוצאות סקר משנים את, את המערך שלנו, את הדרך שלנו?
תראה, אתה שאלת פה שתי שאלות, שאלות שהן שונות. כי תוכנית עבודה עושים בכל מקרה. ולאו דווקא בעניין הסקר. הסקרים או הקמפיין, משום שחלק מהקמפיין זה גם סקרים. אבל תוכנית עבודה העיקרית שהיא הקובעת בעצם, זה ההיערכות הנכונה ליום הבחירות. ובאשר לסקרים, הסקרים הם איזשהו כלי יעיל יותר, יעיל פחות, שמלווה את המועמד או את המועמדים או את חברי מועצת העיר שהם מתקדמים. לאורך הזמן, ונותן להם את המגמות שלהם.
Okay.
אם אנחנו מדברים על סקרים, אז גם צריך לעשות הבחנה בין סקר, כמו הסקר שאתה עשית, שזה סקר, הייתי אומר, סקר תודעתי, ושאינו מטעם, אלא הוא כן מטעם, הוא מטעם העיתונות. זה כמו שערוץ 1, ערוץ 11, 12, 13 עושים במהלך בחירות. ויש את הסקרים שהמועמדים עושים. אלה הם שני סקרים שהם שונים לחלוטין.
אוקיי. אבל בכל זאת, יש אירוע כמו סקר או כל אירוע אחר שמתרחש בעצם קמפיין. מה אתה מייעץ למועמדים? להמשיך לדבוק בתוכנית העבודה או להגיב ולהתחיל להפוך הכל?
אני חוזר ואומר, לאיזה חלק מהדברים שלך אתה מתכוון תוכנית עבודה? תוכנית עבודה ליום הבחירות,
לאופרציה
עצומה.
לאמצע, למסרים, מתי מעבירים כל מסר, איך מגיבים, האם סוטים מהמסרים, האם רואים שמסר מסוים לא עובד או שהציבור חושב אחרת בכלל?
בהתייחס לסקרים, דודי, אתה שואל?
בהתייחס לסקרים או... כן, בהתייחס לסקרים.
הסקרים נותנים למועמד את המגמה.
אוקיי.
אחד הוא חזק, אחד הוא חלש יותר. אם הם יודעים לנתח נכון את התוצאות עצמן, הן באשר לנושאים, הן באשר לאזורים מסוימים, אלה הם שמכתיבים להם את תוכנית העבודה כאן ועכשיו. פה צריך להסתער על הרובע הזה, כאן צריך להיכנס יותר, כאן צריך להיכנס פחות, מרכז העיר יותר, בשכונות אולי פחות. אז זה תוכנית עבודה, אבל זה קשה לי לומר תוכנית עבודה, כי במונחים של תוכנית עבודה, אתה צריך לבנות את זה מאלף ועד תף, כשסקרים והקמפיינים הם חלק מתוך תוכנית עבודה עצומה, ענקית, שהתוצאה שלה היא ביום הבחירות.
אוקיי, אבל בוא נדבר על שני הצדים. אם יש קמפיין מסוים, ומנסים לשבש תמיד המהלכים של היריב גם. אם זה להעלות האשמות, למשל, ראש עיר מסוים דואג לחרדים. ותוקפים אותו בכל הרשתות החברתיות, הוא דואג לחרדים. מה ההצעה שלך לקמפיין למועמד במקרה כזה? להמשיך לדבוק במסרים שלו או להגיב? כי כמו שאני רואה את זה, הייתי לך דוגמה, דווקא לא ברעננה, בהרצליה יש היה איחוד בשבוע שעבר, ראש עיריית הרצליה וסגניתו הכריזו על ריצה ברשימה משותפת, זה היה האירוע הראשון, והאירוע מיד אחריו ש...
הם מאותה סיעה?
הם לא היו באותה סיעה, בבחירות הקודמות הם התמודדו אחד נגד השנייה.
אוקיי.
ועכשיו הם ירוצו אחד עם השנייה באותה סיעה. זה היה הודעה הראשונה, ויומיים אחרי זה גם כחול לבן, או מחנה הציוני, או שכבר לא יודע איך קוראים להם, חוסן לישראל, בני גנץ הודיע על תמיכה בהם. זאת אומרת, היה פה מהלך ראשון של חבירה של שניים שהתמועדו בבחירות הקודמות, אחד נגד השנייה, מול השנייה, והשני, סיעה גדולה, מפלגה גדולה בכנסת, שיש לזה גם משמעות כלכלית של תמיכה כספית, אבל גם הזדהות עם מחנה מסוים. עכשיו, בהרצליה התחילו לדבר על הנושא הזה, אמרו, רגע, הוא מגיב פה על האשמות שראש עיריית הרצליה פדלון, הוא נוטה לימין, והוא יפוך את העיר לחרדית, והוא יפוך את העיר לקיצונית לצד האחד. השאלה שלי, האם כאשר מאשימים מועמד, ומשבשים, נסים לשבש לו את המסרים, ולהאשים אותו בסטייה, למשל מועמד, אתה הולך לבנות הרבה, האם צריך לענות, להגיב, או להישאר למסרים שלך? מה אתה היית עושה עם כאן כאלה?
קודם כל הייתי מקשיב למסרים, והייתי בודק גם מה הדחיפות שלהם ומה המימד שלהם, עד כמה הם רבים, עד כמה הם משפיעים. אבל פה במקרה הזה שיש ייחוד בין שתי סיעות, שדיברנו על זה כבר בעבר, שלקראת הגשת הרשימות התחילו הייחודים למיניהם, והנה הניצונים הראשונים. והנה החיבור של בני גנץ לאיחוד הזה הראשון. שוב, משום שאולי הוא עשה סקרים כחול לבן, עשו סקרים ובדקו וראו שיש סיכוי טוב מאוד לפדלון ולגברת הזאת ביחד לזכות, ולכן היה חשוב להם להיכנס ולשים נציג שם שלהם, ואמרת נכון, גם הסיבה הכלכלית. אני לא חושב שראש העיר או המועמד המוביל צריך מאוד מאוד להתרשם מביקורת כזו או מביקורת אחרת, משום שבכל מקום שיש ביקורת שהיא שלילית, יש תמיד ביקורת חיובית. אז כך זה דרכו של עולם. אם הוא יוצא נגד החרדים, נגד החרדים, אם יגידו שהוא יתחבר למשהו שהוא ימני יותר, אגב, אני לא חושב שבני גנץ הוא ימני, אני לא הייתי שם אותו בכלל. בצד הימני, בפרט במרכז, עם נטייה טיפה ימינה. אז אני לא הייתי כל כך מתרשם מהדבר הזה, אני אומר לך. הייתי ממשיך בדרך הזאת שהוא בחר בה, נראה לי שזו דרך טובה, הוא הולך להתחבר, מתחילים להתחבר אליו הגורמים הגדולים, הוא גם מתחיל לקבל כסף בוודאי, שווה לו.
כי לפעמים, אני רואה את זה בשלל, בכל עיר כמעט, אתה רואה שלפעמים המועמדים הולכים עם הרוח. אם תוקפים אותם בנושא מסוים, משאר מגיבים על הנושא הספציפי הזה, ולא נצמדים לקו של המסרים, או למה שקראתי לו קודם, תוכנית עבודה. ובעיניי זה לפעמים קצת מתעתע, כי אם אתה מאמין בדרך שקבעת, תמשיך בה. שפטו אותך על פי הדרך שלך, לא על פי איך שאתה מגיב ליריבים. כמו בדוגמה המועמד, ברעננה, ניר קריסטל הודיע השבוע שהוא פורש מהליכוד. ואז עלתה השאלה, ברשתות החברתיות, אתה פורש מהליכוד כי היום להזדהות עם הליכוד זה לא נכון, או כי אתה פורש מהליכוד כי אתה באמת מאמין שדרכו של הליכוד היא לא דרכך יותר. אני לא יודע מה התשובה.
תראה, לא הייתי רוצה להתייחס לעניין ניר קריסטל, כי אני באופן אישי העליתי פוסט ברשתות החברתיות ושאלתי את ניר את השאלה מדוע עכשיו. אלוהים, אנחנו 8 חודשים בתוך התופת הזאת של המהפכה המשטרית, מדוע אתה בא ועכשיו מודיע על פרישתך מהליכוד שאתה כל כך הרבה שנים שם. זאת הייתה תמיהה, ועליה התפתחו גם הרבה מאוד טוקבקים לאחר מכן. אז בואו לא נתייחס כרגע לעניין הזה. אבל מועמדים יושבים עם הקמפיינרים שלהם, הם מתכננים כל מיני גימיקים, הם מתכננים כל מיני תרגילים, הם מתכננים כל מיני אירועי פרסום כאלה ואחרים, ובמטרה לעשות את תשומת ליבו של הקהל, שיסתכלו עליהם, כמה שיותר. לכן אני לא יודע אם תראה, ללכת עם הקו, כמו שאתה אומר, ללכת עם הקו שהוא צייר לו מלכתחילה, זה יכול להיות אולי רק בדברים העקרוניים. אבל כשאתה נע ימיה ושמאל על הבסיס של הנתיב המרכזי שאתה נע בו, אז זה בסדר גמור, לא? ראש עיר, מועמד, צריך להסתכל מן הים ושמאלה, ולראות איפה האגפים שלו חשופים יותר, איפה האגפים שלו טובים יותר, על איזה מכשול הוא צריך לעבור מפה, ובאיזה מכשול לעבור בצד השני. זה מסלול מכשולים, שבסוף מגיעים הטוב ביותר מנצח.
וכמה קור רוח של מועמד משפיע פה?
מה?
כמה קור הרוח של המועמד משפיע פה? כי אנחנו ראינו,
משפיע מאוד.
אני ואתה ראינו יותר מאחד שיצאו מכליהם ועשו שגיאות נוראיות על רגש. עד כמה האישיות שלו
משפיע? אני חושב שמה שאמרת נותן בדיוק את התשובה. ראש עיר שהוא קר רוח, שהוא הולך בצורה ברורה, שהוא לא מתלהם, שהוא לא יצא מכליו, שהוא לא צועק, שהוא לא זה, הוא משיב בנחת, הוא גם קריזמטי הרבה יותר, הציבור אוהב אותו יותר. אנשים נוהים אחרי אנשים כאלה שהם אנשים קרי רוח וקולים, הייתי אומר. אנשים שמתפרצים, אנשים שצועקים, ראשי עיר שמגטפים או חלילה יותר מכך, מקבלים תוויות מאוד מאוד לא טובות.
השבוע, אני אגע רגע בנקודה אחרת בחיפה. פרסם סקר בחיפה שראש העיר המכהנת הגיע למסקרים ל-4% תמיכה. איך אדם יכול, מהניסיון שלך, עוד פעם, לאבד את כל התמיכה, כאילו, נראית את הנתון הזה, ונתון פנטסטי, שראש העיר מכהן איבד את כל התמיכה הציבורית שהוא צבר במשך 5 שנים?
קודם כל, אני אגיד לך שקצת צחקתי בלבי כשאמרת על ניסיון שלך, משום שלי מעולם לא היה ניסיון כזה.
אוקיי.
בכל הניסיונות שלנו, בכל הניסיונות שלנו לא איבדנו, אלא רק צברנו יותר ויותר אחוזים.
אוקיי. אבל בכל זאת, מכירותך עם פוליטיקאים.
אני אגיד לך, הציבור, מה שקורה בחיפה על רקע של החזירי בר האלה, על רקע של כל מיני יציאות של ראש העיר במהלך כל הקדנציה, היו הרבה מאוד דברים, היו הרבה מאוד קונפליקטים שם, ועל פניו נראה שהציבור לא שבע רצון ממנה. חד משמעית, בצורה ברורה, בצורה בולטת, והראיה שהיא מקבלת 4%, לבין שהיא קיבלה שם משהו יותר מ-60% בבחירות,
נכון.
אם אני לא טועה. Okay. פשוט לא שבע רצון ממנה. הייתה ראש עיר שהציבור לא קיבל לא את מרותה ולא את סביעות רצונו ממנה.
טוב, שאלה אחרונה לפני שסיים. אני מרגיש שיש בפועל קבוצה די קטנה של אנשים שבאמת פעילים ומעורבים. לא יודע אם לציין אותם באלפים בודדים בכל עיר. איך מגיעים לציבור השקט, לציבור שלא דווקא נמצא בכל הפורומים, קבוצות, קבוצות וואטסאפ, או, איך מגיעים אליהם? איך מטפחים את האוכלוסיות האלה? איך מביאים אותם אליך? נראה לי זה המלאכה האמיתית של הקמפיין הזה.
אני אגיד לך משהו, דודי. אני כל הזמן חוזר למקום הזה, כי יכול להיות שאתה רוצה לדבר על זה אחר כך בנפרד, שאני יותר קרובים. אבל יום הבחירות זה היום הקובע. ובוא ניקח לרגע את רעננה, ואני אתן טיפ לכל המועמדים, והם בוודאי יודעים את זה טוב כמוני. אם יש לנו ברעננה 60-65 אלף תושבים בעלי זכות בחירה, ואחוז ההצבעה הוא בערך 60% פלוס מינוס, אנחנו מדברים על 36-40 אלף מצביעים בפועל שמגיעים לקלפי. עד כאן החשבון שלי, נכון?
נכון.
אוקיי. Okay. בשביל שראש עיר ינצח, אתה מבין שהוא צריך שיהיה לו 20 אלף קולות לפחות, ושזה יותר מ-40%. אם אמרנו 40 אלף מצביעים, פוטנציאל של 40 אלף מצביעים, שהם ה-60%, אם יש לו 20 אלף, הוא ניצח.
נכון.
הוא 50%.
נכון.
אבל הוא לא צריך 50%, הוא צריך 40%. אז בואו נדבר על 16 אלף, 17 אלף, 18 אלף. ולכן, לדבר, להגיע לציבור הרחב, הגדול, אלה שזה לא כל כך מעניין אותם הבחירות, הם באים בערב לישון, וכשיש יום בחירות, אז הם חוגגים. אני לא חושב שזה הדרך הנכונה, להגיע לכלל הציבור. זה בשלב הראשון, צריך להגיע בשלב ההיכרות. שלטים גדולים, אוטובוסים, כל מיני דברים, שיכירו אותך. אחר כך תעבוד קשה, תגיע ל-20 אלף, מצביעים שלך, אתה תנסח את הבחירות. חד משמעית. וזה אני יכול להעיד עלינו, בזמנו כשאני הייתי ראש המטה של בילסקי, הגענו ל-23,722 קולות, מתוך 25,000 שהיה היעד שלנו. ואת כולם הבאנו לקלפי.
אוקיי, אז זאת אומרת, הרבה עבודת שטח, לא לוותר על...
המון. המון, המון, המון. אם אנשים, אם מועמדים חושבים שבשלטים הם יכולים לנצח, בכל מיני מכתבים בומבסטיים שמסירים מועמדות לכאן ולכאן הם יכולים לנצח, לא שם פתרון הקסם. פתרון הקסם זה בעבודה קשה, בערכות נכונה ליום הבחירות. תאסוף תומכים היום, תצבע אותם כתומכים שלך, ותדאג להביא אותם לקלפי.
אוקיי, מעולה.
זו המשימה העיקרית, ואז אתה מנצח.
טוב. אוקיי, דר, תודה רבה לך על עוד שיחה נעימה ומעניינת, ואנחנו נשתמע שוב בקרוב מאוד. תודה רבה.
על הכיפק. כל טוב.
ביי ביי.
ביי ביי.
על הבוקר עם הלוך שלה ביוקר לא בודק את המחיר
אני
לא צריכה לשאול את המראה במעלות אני יודעת מי הכי יפה בעיר
אני
כולם מחכים לה על הממתינה אם זה לא דחוף לה אז היא לא עונה לא עושה סיפור שמה בלה בעתיל עם הפיג'אמה כך מספר ואז תמתין
תרשום
052-538-164 תוסיף גם 8
הוא בטח לא מפסיק עכשיו להתקשר
אופס, הבאתי לו מספר אחר אין אחד שלא מכיר ואם אתה לא מכיר אותי אז יאללה שתי כוס מים כך אוויר
הגננת כבר ידע בגן שהיא מבזבזת לי את הזמן לימדתי את המורה שלי לאן לצאת מבוקש את כל הלוס שלי איבנטים
כל המקרר שלי מגנטים הרמטכ"ל ביקש ממני בטים
מי זאת רוקדת על הבר כאילו אין מחר
רוצה את המספר?
תרשום
052-538-164 תוסיף גם 8
הוא בטח לא מפסיק עכשיו להתקשר
אופס, הבאתי לו מספר אחר
שלום ירון שלומוביץ', מה שלומך?
בסדר גמור, מה שלומך דודי?
את המספר של אנה זק רשמת? 052-538?
כן, אתה יודע, אני הבנתי שאני מזדקן, שבשלב ראשון אמרתי בונה, אנחנו הולכים לדבר על רעננה, ונועה קירלי מרעננה, ואז פתאום נפל לי הסימון שזאת אנה זק.
נכון, זה אנה זק. אז פשוט הילדים שלך קטנים מדי, אני שומע את זה בבית כל הזמן, את השירים, אז זה ההבדל בינינו.
כן.
אתה צעיר מדי. אבל אתמול פרסמנו רעיון איתך, קודם כל נציג אותך, עורך דין ירון שלומוביץ', שותף ובעלים של משרד סורקין, שלומוביץ' ושות, משרד נדל"ן, משרד עורכי דין ברעננה, אתם עוסקים בעיקר בתחום הנדל"ן והתחדשות עירונית. ואתמול פרסמנו רעיון איתך במיקומי, שבו אמרת שהחלום שלך זה לעשות התחדשות עירונית באחוזה. עד כאן?
עד כאן, נכון.
יפה. עכשיו, רעננה מלאה בהתחדשות עירונית. אין רחוב שאתה נוגע בו, מרכז העיר, מזרח העיר, מערב העיר, שאין התחדשות עירונית, אבל באחוזה לא ראיתי אפילו בניין אחד. למה בעצם?
תראה, אז הסיבה הראשונה והעיקרית לדבר הזה היא תוכנית בניין העיר הקיימת, רישיין 3000, שנכון להיום לא מאפשרת כדאיות כלכלית בחלק מאוד מאוד משמעותי מהפרויקטים ברחוב אחוזה. זאת אומרת, היא מחריגה את רחוב אחוזה, וברחוב אחוזה, שזה רחוב עם עסקאות, או בוא נדבר על הנדלן ברחוב אחוזה, הנדלן ברחוב אחוזה, לצורך העניין, במה שקשור להתחדשות עירונית, הוא נורא מורכב, כי הוא מורכב מכל מיני בעלי זכויות ואינטרסים שהם שונים. ובתוכנית הקיימת, שלא מאפשרת לפרוץ את אחוזי הבנייה ואת זכויות הבנייה שיאפשרו כדאיות כלכלית, אין הלכה למעשה שום אפשרות ליזום פרויקטים שכדאים כלכלית ליזמים, וכתוצאה מזה שמחדשים את רחוב אחוזה ומכניסים אותה לגלגל התחדשות העירונית ברעננה.
רגע, בוא נלך צעד אחד אחורה. מתי התוכנית הזאת, ראשון עם 3000, התקבלה? לפני כמה שנים?
לפני, ב-2016, התוכנית הזו, אם אני לא טועה, התקבלה באמת ב-2016, לפני השלטון הנוכחי של ראש העיר חיים ברוידה, ובאמת העירייה בראשות חיים ברוידה פועלת לשנות את הדבר הזה. כבר מהיום הראשון שאנחנו נפגשנו עם הגורמים במחלקת הנדסה, הם מבינים שיש פה אירוע שהוא אירוע בעייתי, מבחינת ההתחדשות העירונית ברחוב אחוזה.
אתה, יש לך מספיק ניסיון של להגיד לי, הם לא חשבו על זה לפני, הרי שעושים תוכנית, עושים תוכנית, שאני אגיד לך למה אני שואל, כי אתמול היה שיג ושיח ברשתות החברתיות על הכתבה, ואמרה אחת הכותבות, למה לא עושים תוכנית גדולה, מקיפה, למה עושים כל פעם טלאי לטלאי? מה, המתכננים לא חושבים קדימה? אתה נתקל בהרבה מקרים כאלו, שבהם התוכניות לא תואמות את המציאות?
תראה, אז אני חייב להגיד שבמדינת ישראל יש איזשהו, בסופו של דבר אתה רואה את כל האבולוציה של ההתחדשות העירונית, שבדיעבד היום, בשנת 2023, אתה אומר, למה התחילו בתמ"א 38-1, חיזוק ועיבוי, ולא התחילו מראש בפינוי-בינוי, בו היינו מתכננים, למה לא תכננו מראש רחובות שלמים? זאת אומרת, זה חלק מהחשיבה הישראלית שלא חושבת עשרות שנים קדימה. במובן הזה, אני מסכים לחלוטין עם הגישה שצריכה להיות, צריך להיות תכנון שהוא תכנון מתחמי, כי תכנון מתחמי הוא בסופו של דבר טוב יותר לטובת העיר. היום זה דעתם של כל גורמי התכנון במדינת ישראל, שמתחם מייצר נדלן טוב יותר, וכתוצאה מזה מייצר ערים טובות יותר, ולכן כל התכנון, גם אגב ברעננה, כפר סבא, הרצליה, שמדבר על הרחובות הראשיים, אנחנו מדברים על תפיסה מתחמית. אין את עולם הבניין הבודד ברחובות האלה, כי זה פשוט, אין לזה התכנות עירונית. גם אם יש לזה התכנות כלכלית, עירייה לא תרצה לראות בניין בודד, היא רוצה לשנות מתחם שלם. וכן, אם אתה שואל אותי, לצערי בעניין הזה המלך הוא עירום, ואתה, ככל שאתה בקיא ומכיר יותר את עולם התכנון, וככל שעוברות השנים, אתה מבין שזה לא שגדולי הדור יושבים שם ומתכננים איך ייראו הרי העתיד של ישראל, וככה זה נראה. אז כן, זה באמת סיטואציה, אתה יודע, שקצת תצוב לדבר עליה, אבל אין חשיבה קדימה של 10, 15, 20 שנה, 30 שנה קדימה, החשיבה היא תמיד קצרת טווח, וזה אגב, אם אתה לוקח את זה בראייה היסטורית כלפי רעננה, יש פה איזשהו פספוס, כי תחשוב, אם היינו מבטרים על תמ"א 38-1 חיזוק ועיבוי, ועל תמ"א 38-2 הריסה ובנייה מחדש, והיינו פשוט הורסים רחובות שלמים או מתחמים שלמים, כל התכנון העירוני וכל העיר הייתה נראית אחרת. אבל זה לא רק בעיה של רעננה, זה מתחיל בבעיה בירוקרטית שלא קשורה לעיר עצמה, אלא קשורה למי שיושב הרבה יותר למעלה, שלא רואה את התמונה הכוללת בזמן אמת, ולא מאפשר את כל הכלים לשוק הפרטי, בשביל לקדם תוכניות כאלה שיהיו טובות בסופו של דבר, גם לתושבי הערים וגם לבעלי הדירות.
אוקיי, אז אתה מקדם בעצם עכשיו תוכנית במרכז העיר, אז תן לנו את הראייה שלך, איך אחוזה צריכה להיראות בעתיד? אם אתה היה לך את כל הכלים לבוא ולשלוט בעתיד.
תראה, אחוז הצריכה, בסופו של דבר, הכלי של עיר להשפיע על התכנון שלה, הוא בלעלות את זכויות הבנייה. ובשביל לשנות את אחוזה, שאחוזה נמצאת הרבה מאחורי רעננה באופן כללי, וגם אם תבחן את זה בראייה ארצית, היא לא נמצאת במקום שבו לדעתי ולדעת גורמים רבים היא צריכה להיות, אז אחוז הצריכה לעלות לגובה עם מתחמים יצירתיים של עירוב שימושים, מסחר, משרדים, לא יודע להגיד לך מגדלים ובאיזה גבעים וכולי, כי אני לא נכנס לזה, זה באמת יש פה גם את האלמנט של הכדאיות הכלכלית, אבל נדלן שמשרת את הרחוב. היום הלכה למעשה אין נדלן שמשרת את הרחוב. וקטונתי, תראה, אני עורך דין, אנחנו מתעסקים בקידום, בגיבוש, באיחוד, בלהגיע להסכמות רחבות, בלקדם פרויקטים של פינוי בינוי. אני חושב שצריכים לשבת אנשי מקצוע ברמות הגבוהות ביותר ולהסתכל על הדברים, וזה תפקידה של העירייה, ואני יודע שנעשית עבודה מאוד רצינית בעניין הזה, ולהסתכל על רעננה איך אנחנו רוצים שהיא תיראה בעוד 2030, לא רק ב-2030, אלא 2040-2050. ולשיטתי, אם אתה שואל אותי, בלי להיכנס למיקרו של הדברים, אני חושב שרעננה צריכה לשים קצת מאחור את התפיסה הנדלנית השמרנית שמאפיינת אותה, וללכת לתפיסה חדשנית. זאת אומרת, אני חסיד גדול של רעננה, אני דור שלישי ברעננה, אחד הגאוות הגדולות שלי זה שהבן שלי הוא דור רביעי ברעננה, ואני אוהב את רעננה. ואני באמת באמת מאמין שהתפיסה, לרעננה יש אפשרות להיות מודל, לרחוב אחוז יש אפשרות להיות מודל לכל הרי הלוויין מסביב לתל אביב, איך רחוב ראשי במדינת ישראל צריך לראות. ובסופו של דבר, התוצאה המתבקשת היא שרחוב אחוזה יהיה מוקד משיכה. מוקד משיכה לקוני דירות, שזה אגב המקום האחרון, יותר נכון, מוקד משיכה לתושבים, לאנשים, לעסקים, לבעלי דירות ולקוני דירות. זה מה ש... בעיניי ככה אחוזה בעוד 5, 10, 15 שנה תיראה.
כן, זה גם כל יכול לפתור גם בעיות תחבורה, כי אם יהיה גם מקורות תעסוקה במרכז העיר, או מקורות מסחר, פחות רחבים, פחות תנועתיות, יותר הליכתיות, עיר כמעט מושלמת צריכה להיות.
היא יכולה להיות עיר מושלמת, ותראה, היום אנחנו נמצאים פה בקטסטרופה תחבורתית ברמת המדינה, ובתור תושב רעננה שגם עובד ברעננה, אני תמיד מתפלא ולא מבין למה אנשים נוסעים לעבוד בתל אביב, למה לבן אדם לעמוד שעה, שעה וחצי בפקקים רק בשביל להגיע למקום העבודה שלו. ואני חושב שבתפיסה העירונית, רעננה צריכה גם להיות עיר של עסקים. יש פה ברעננה את האוכלוסייה, לא רוצה, אתה יודע, להשוות, אבל יש פה אוכלוסייה מדהימה. באמת, אתה תבחן את זה, אנשים שדיברנו בהתחלה, נועה קירל מרעננה, נפתלי בנט גר ברעננה, יש לך אנשי עסקים בולטים ברעננה, אנשים הפשוטים ברחוב ברעננה הם אנשים טובים. ואין שום סיבה בעולם שהעיר הזאת לא תהיה מקום טוב לעסקים. אנחנו כבעלי עסק רענני, אחד הדברים, אתה יודע, הרבה פעמים באים אליי, אנחנו היום מייצגים בעלי דירות ובעלי זכויות בפרויקטים של פינוי בינוי בקנה מידה ארצי. ותמיד אומרים לי, למה אתה ברעננה? הכל קורה בתל אביב. ואני חושב שחלק מהתפיסה יכול להיות שעסקית נכון יותר לשבת בתל אביב. אבל אנחנו מאמינים, ויש לנו ממש, זאת אומרת, זה ברמה אידיאולוגית, שרעננה היא בסיס האם שלנו, ולרעננה היא המקום שבו אנחנו נפתח את המשרד שלנו, ואנחנו גם בעזרת השם נפתח את האזור ואת העיר ואת הרחובות, ובאופן כללי את אזור השרון ואת מדינת ישראל, ואנחנו חושבים שצריכים להכניס לפה עסקים כמה שיותר טובים. בשביל עסקים כמה שיותר טובים, אתה צריך נדלן שהוא נדלן טוב.
אוקיי, אז ציינת את המשרד שלך, בוא תספר קצת על המשרד, משרד סורקין שלומוביץ' ושות, מי הקים אותו?
אבא שלי הקים אותו בשנת 1995, עורך דין אילן שלומוביץ'. המשרד התחיל את הדרך בתחום דיני המשפחה, אבא שלי תמיד אומר שבשביל להיות עורך דין בעלי דירות בהתחדשות עירונית, אתה צריך לפחות 5 שנים קודם כל ניסיון בתחום דיני המשפחה. משנת 2006 הוא עשה הסבה כמעט מלאה, היום כבר היא מלאה לתחום הנדלן וההתחדשות העירונית, מראשוני עורכי הדין שהתעסקו בענפי ההתחדשות העירונית. נכון להיום אנחנו, יש לנו כבר מעל 110 פרויקטים, רק ברעננה יש לנו, בלבד יש לנו מעל 70 פרויקטים. המשרד שלנו חרט על דגלו, שזה ככה, אתה יודע, זה קצת שונה מרוב הענף ומכל הדברים שקורים בו, לייצג בפרויקטים אך ורק בעלי דירות. אנחנו לא מייצגים יזמים בפרויקטים של התחדשות עירונית. אנחנו חושבים שהכלי המשמעותי ביותר בשביל לקדם פרויקטים טובים של התחדשות עירונית הוא אמון, ובשביל שיהיה אמון בנו, אז אתה צריך א' לשמור על ניקיון כפיים, וב' גם על איזושהי, על למנוע מראית של ניגוד עניינים, ולכן באמת החלטנו כהחלטה אסטרטגית לייצג אך ורק בעלי דירות. אנחנו היום, אם הייתי צריך להגדיר את זה, אנחנו היום מומחים בלהוביל תהליכים דמוקרטיים של פינוי בינוי, שהמטרה שלהם היא למקסם באמת את התמורה לבעלי הדירות, שלוקחים את השירותים שלנו, ללקוחות שלנו, וזה ככה... זה ככה בגדול, דודי. אני יכול להמשיך לדבר עוד שעה.
אני תרצה, אבל בוא תן לי, אם אנחנו כבר לקראת סיום השידור, תן לי איזה פרויקט אחד שאתה אומר, עשיתי את זה. אתה גאה בו, שהמשרד גאה בו. לא רק ברמה עסקית, אלא ברמה של הגשמנו את הייעוד שלנו.
תראה, אני חושב שהכניסה שלנו לעולם הפינוי בינוי, אנחנו התחלנו את הדרך בעולם ההתחדשות העירונית. הכניסה שלנו לתחום הפינוי בינוי המסיבי יותר, במתחם התפוז, בכפר סבא, 167 יחידות, במצב נכנס, לא מזמן נחתם שם הסכם עם רוב חוקי לחברת אקרו נדלן, וכבר ניתנה המלצה של הוועדה המקומית להפקדה. אני לא, באופן אישי לא בן אדם של עשינו את זה, אני רואה, אתה יודע, ביום שנחתם ההסכם, כמה שקיביתי שהדברים יסדרו והתקדמו, אני הרגשתי שאתה יודע, אני כל הזמן חושב, מנסה כזה לצערי, על עצמי אני אומר את זה, אני מסתכל חושב מה הדבר הבא, אבל פה בעניין הזה אני חושב שההצלחה היא הצלחה ששם הבנו איך בונים תהליך בצורה נכונה וככה מייצרים פרויקט מנצח. וזה אני חושב אולי הנקודה המשמעותית ביותר במשרד של בניית התהליך. שם ההבנה שלנו שתהליך נכון מייצר פרויקט טוב לבעלי דירות, וזה אני חושב איזושהי נקודת צילית, אבל כנראה אני מקווה שבעוד כמה שנים נדבר, ואני אוכל להגיד לך שאחוז הרעננה, שזה גם חזון אישי, וזה גם חזון עסקי, אבל בעיקר חזון חברתי, זה בעצם הנקודה הצילית, כי אני, חלום חיי הוא לעבור ברחוב אחוזה, כרחוב חדש, עם בניינים חדשים, עם הבן שלי, ובעזרת השם עוד ילדים עד אז, ולהגיד לו, תראה, לאבא היה פה חלק בחידוש של המקום הזה. אז זה אני מקווה שבוא נשים ביומנים עוד 10 שנים מהיום, ואני מקווה שאנחנו...
קבענו עוד 10 שנים, קבענו פגישה. ירון שלומוביץ', עורך דין ירון שלומוביץ', מסורקין, שלומוביץ' ושות, ברעננה. תודה רבה על השיחה ושבת שלום.
בכיף דודי, שבת שלום לך ולמאזינים.
ביי ביי.
אז שוב מגיע, ויש לי בית ריק, כן ההורים שלי בחולה, אז נשאר איתי רק שק פתוח, קניתי אונס של מצב רוח, ויש לי ים בבן עם ג'גס לכינוח, יש בירות, יש וודקות, יש ספרייט במקרר, ויין שאבא שומר עוד מקופת השומר, אז לא כדאי לאחר, ולא כדאי לבטר, הכל כדאי שתסתדר, וכדאי שתמהר, כי על המסיבה הזאת כולם בונים, כולם רוצים להיות בפנים, להיות בעניינים, יש כבר פתיחת שערים, 12-30, בחוץ אני סופר לפחות 250-90% נשים וסג מרשים לכל הדעות, כי זה להיות או לא להיות במסיבה הזאת. יהיה פיצוץ, פיצוץ יהיה פיצוץ במסיבה. יהיה פיצוץ, פיצוץ יהיה פיצוץ. אז מה? יהיה פיצוץ, פיצוץ יהיה פיצוץ במסיבה. יהיה פיצוץ, פיצוץ יהיה פיצוץ שונים מנים. יש איגיטי אורגן אורות ופיגדי בחורות ואיגיטי ארומה באבות.
האוויר שכל אחד מכיר.
אש אש בדורה כל שבוע בחורה.
סימנים של עקבות על הקירות ובתקרה. לא תדעות בפוק ירוק ולא צריך כוסות. כולם מלבלגנים ולא יודעים מה לעשות. אחת אחרי חצות ולא הולכים לישון. יש ים בחנייה, כיסה חינם, משקה ראשון.
בסיפה הזאת הכל קיים.
ים לאט בת ים.
כסף יכול להיות בבחורות.
מסובבים את העולם.
מה רוצים כולם?
הרבה ומהכל.
סקס אביב ורוקנרול.
תיפור של בחורות אני כבר לא יכול לראות.
של להיות או לא להיות במסיבה הזאת. בוקר עם עיניים אדומות המשטרה והשכנים
כאילו הדופקים
אנחנו לא עונים
רק קוקים אחת עוצמה
ושום עושים שעבור
עם עיניים כיוונים שלא כדאי להתקרב
כן
איפה באו במגע עם העוקר
נפתחו לי בעבר תיקים
ולא חדש בלי עתיקים
וזה שווה בשביל לראות אותם רוקדים
אז שלום חברים כי אנחנו חוזרים
ולוקחים
כן נשים
מכוניות
תקליטים
המדינה בלהבות
ויש אש ברחובות
זה להיות או לא להיות במסיבה הזאת
כן, אז שבק סמך מדברים על פיצוץ במסיבה, עדיף פיצוץ במסיבה עם בחורות ואלכוהול מאשר פיצוץ במתחם טס. תודה רבה לכם המאזינים, שידור טכנית היה לא פשוט, אבל התגברנו על הכל. תודה רבה לסיוון שמנה בעצם הרס סבע, לאורי קידר שנתנו פה קצת תובנות על איך צריכה להיות התחלתי לראות את הבחירות, ועורך דין ירון שלומוביץ' מרעננה על התחלתי עירונית בערבי אחוזה. אנחנו נהיה פה גם בשבוע הבא, ושבת סמך, תמשיכו להנים את הבחירות.
The clubs you get in using my name You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake You think I'm crying on my own, well I ain't And I didn't wanna write a song Cause I didn't want anyone thinking I still care or don't But you still hit my phone up And baby, I'll be moving on And I think it should be something I don't wanna hold back Maybe you should know that My mama don't like you And she likes everyone And I never liked to admit that I was wrong And I've been so caught up in my job, didn't see what's going on, but now I know. I'm better sleeping on my own, cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And